עמוד צליחן, באורות התשובה, פרק ג' פסקה י' א', גדול ונשגב הוא אושר התשובה. למה צריך להגיד את זה? כי התשובה באופן פשוט זה דבר שמצער. אני צריך לחזור בתשובה, כלומר אני צריך להתחרט על עוונותיי, והדבר הזה הוא מאוד קשה. והשאלה האם התשובה זה לא דיכוי כוחות החיים של האדם. זאת השאלה. כאן אומר הרב, גדול ונשגב הוא אושר התשובה. זה בגדול. בדרך יש סבל. אם אדם אומר, האושר של עלייה לפסגה של האברסט זה משהו לא רגיל. אבל מה עם זה שצריך להילחם נגד סופות השלגים ולעבור דרך מכשולי הדרכים החתחתיים וכו'. זה נכון שזה קשה, אבל זה כדאי. בסוף האושר הוא עצום. מה? המטרה מאשרת את האמצע. האש השורף של צער החטא בעצמו הוא מזקק את הרצון. מתאר את האופי של האדם בטהרה עליונה ומהירה. עד שהאושר הגדול, אשר בו צער החיים של התשובה, הולך ומתפתח לפניו. כן? כלומר, זה גם זה שאני נשרף בצער החטא, אני מרגיש בזה גם זיקוק. משהו מתנקה. ההרגשה של הניקוי, גם אם היא כואבת, יש כאן הרגשה טובה. גם אושר. נכון? הולך הוא האדם ומתעלה על ידי התשובה, על ידי מרירותה ועל ידי נעומה, על ידי יגונה ועל ידי שמחתה. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. יש שבט, יש משענת. שבט נותן מכות, משענת זה כדי אדרבה להישען, להישמח. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. אין דבר מצרף ומטהר את האדם מעלי ולמעלת אדם באמת, כי העמקת התשובה. כלומר, עד שלא חזרתי בתשובה, לא הייתי אדם באמת, הייתי דמוי אדם, הייתי משהו, איזה מין מעין אדם, משהו בדרך, תחליף, איזה שהוא כאילו.
אבל הוא לא חשב את זה כשהוא היה עד שם.
שהוא היה בחטא. עכשיו בחטא הוא לא חשב את זה, כי הוא לא רצה להיות אדם. הוא רצה להיות בהמה. אז כבהמה, באמת החטא מספק את כל הנדרש. אבל לא את האדם באשר הוא אדם. אחרי, התשובה הופך את האדם לאדם. במקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. פסקה י"ב. אותו עיקרון. שלהבת החרטה הבאה מנפש נדיבה. יש מה שנקרא אגב אש של גיהינם. מה זה אש של גיהינם? איך האדם נשרף לגיהינם?
כשהוא רואה באור האמת
יפה.
מה שהוא עשה והוא
רימה
את עצמו,
בעצם
זה בסדר.
כלומר ההפרש בין מה שהוא ראוי להיות לבין מה שהוא. אז הבושה שורפת, נכון? כלומר, הבושה שורפת היא גם משפרת. כלומר, רואים שהנה פה אתה בולט לא בצורה הנכונה, הנה פה משייפים, נכון? פה חסר לך משהו, צריך למשוך. כלומר, משנים לך את הצורה. כן? יש ביטוי כזה בסלנג, לשבור לך את הצורה, נכון? צריך לשנות את הצורה של החוטא. ואז הוא מקבל צורה חדשה. הצורה החדשה הזאת זה אש גיהינם. אש גיהינם עושה את זה. לכן גם אמרו בזוהר שהבושה על החטאים מחפרת על כל החטאים. כן? זה יהיה אותו עיקרון.
הבושה על עצמך או גם כן לחיים?
מה זאת אומרת בושה על החיים?
הפורום המלא פה אני מרגיש
בלב. אתה מתבייש לפני אחרים. כן, זה נקרא...
הבושה הזאת לא הבושה הפנימית?
זה גם בושה פנימית, מה ההבדל? אז יש כמה מדרגות של אש. יש טמפרטורה נמוכה, יותר גבוהה, תרמוסטט יש. לכן גם בגיהינם יש תנורים מסוגים שונים. פלוני עשה כך וכך, מגיע לו שתי דקות וחצי בתנור מספר 4. ואחר כך הוא צריך גם על אווירה אחרת שהוא עשה, שעתיים בתנור מספר 5. כן? כל אחד ואחד והתנורים שלו והאווירות שלו. נגיד מה שאומר כאן, שלהבת החרטה הבאה מנפש נדיבה על ידי אבוקת תורת תשובה, אש קודש היא. אש מלאה אור וחום, מלאה חיים. זה לא כמו אש של גיהינם. כי אומנם זה גם קצת גיהינם, אבל זה גיהינם משמחת. גיהינם שמרוממת את האדם. האמת היא גם גיהינם של מעלה. כתוב במקורות הפנימיים שכאשר הנפש מגיע לגיהינם, היא מהללת את הקדוש ברוך הוא. שהיא זכתה, כשהנפש מגיע לגיהינם, היא מהללת את הקדוש ברוך הוא על זה שהיא זכתה להגיע לגיהינם. כן, כי לפחות אין פה קרת, אין פה אבדון, יש תיקון. אין? זה כמו שאדם נמצא בסכנת חיים. אומרים, עכשיו אפשר להציל אותך, מכניסים אותך לחדר ניתוח. אז הוא שמח שהוא מגיע לחדר ניתוח. שיש אפשרות של תיקון, ולא אבדון. אז לכן אומר כאן הרב כאן, שלהבת החרטה הבאה מנפש נדיבה על ידי אבוקת תורת תשובה, אש קודשי, אש מלאה אור וחום, מלאה חיים. כשהיא חלה על רוח טהור, על נשמה חיה, ומוארה באור חן ושכל טוב בדעת קדושים, אז היא מתהפכת לכוח אדיר ורענן, לכוח פועל מזקק ומתהר, מוסיף עוז ועוצמה, ומסכל נתיבות ותוכן רוחות חדשים בכל מלכי החיים. כן? כן, מה ברוש טהור? מה זה רוח טהור? לא צדיק. ישר, יפה. מה זה ישר? ישר זה אדם שעושה דברים רעים. ודאי. רק הוא רוצה לעשות טוב. הרצון שלו הוא לטובה, אף על פי שמעשיו רעים. כי הוא עוד לא הגיע לזה.
לא, למה זה
נקרא ישר? לכן יש משל ספר מסילת ישרים, למי הוא נכתב? למי שעוד לא הגיע להיות צדיק, אבל הוא כבר ישר, כי הוא רוצה לקרוא את הספר. הוא רוצה שהספר הזה יפעל עליו. לכן, הוא עוד לא צדיק, בפי ישרים כתרומה הוא סיפתי צדיקים. אם כן, צדיק יותר מישר.
אני חושב כפוך, ישר, צדיק וישר. דרגה עם צדיק זה רק כלפי אחרים. ישר זה כלפי עצמו.
כלפי עצמו, ומה כלפי החוץ?
זה ודאי.
מי אמר זה ודאי? ודאי זה צדיק. כלומר, החוץ זה צדיק. כלומר, כשאתה עושה מעשה טוב אתה צדיק, כשאתה רוצה טוב אתה ישר. אז אפשר להיות ישר בלי להיות צדיק, אפשר להיות צדיק גם בלי להיות ישר. מה זה צדיק שאינו ישר? מה זה צדיק שאינו ישר? זה צדיק עקום. הוא עושה טוב, אבל זה נגד רצונו הפנימי. למשל הוא נותן צדקה, למה? הוא קרא בשולחן ערוך שהוא חייב לצדקה, אז הוא נותן. אבל כל פרוטה שהוא נותן נקרע לו הלב. כי הוא היה מאוד רוצה, לפי מידתו הרעה, לשמור את הכסף הזה אצלו. אבל הוא מחלק אותו בנדיבות לב, לא בנדיבות לב, ביד רחבה לעניים, כי הוא קרא בשולחן ערוך שהוא חייב לעשות את זה. יש פה איזה מעלה, מעלת ההתגברות על מידותיו הרעות. אז הוא צדיק, אבל לא ישר עדיין. הוא כובש, קוראים לזה.
אבל יש לאדם מסיבה,
אם הוא רוצה, אם הוא רוצה שזה ישנה אותו. כלומר, מה שאמרו, אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה אם הוא מעוניין שהמעשים האלה נמשכו את ליבו. אני רגיל להגיד ככה, בתנאי שיש לבבות. אבל אם אין לבבות, אז המעשים גורמים לעוד יותר כאב לב.
מה זה מעשה בלי לב? זה אוטומט.
יש דבר כזה.
זה כמו שאמרת, הוא קרא באמת בשולחן ארוך, שזה מה שיש לעשות.
אז הוא עושה. זה גם מדרגה.
אבל איך הרצון בין לעשות את זה?
הוא רוצה לקיים את השולחן ארוך, אבל הוא לא מזדהה עם המעשה. אז הזדהות שלו, ההזדהות שלו היא חלקית. אז הוא ישר מצד מה, ועקום מצד אחר. נכון?
מצווה עם כוונה או בלי כוונה?
לא, זה לא כוונה. הכוונה זה כוונה לעשות את המצווה. וזה יכול להיות שיש לו. אבל אין לו הזדהות. למשל הוא אומר ותחזנה עינינו בשובך לציון ורחמים ונשאר בברוקלין. אז הוא עושה את זה, הוא אומר שכתוב בשולחן ערוך שצריך להגיד את המילים האלה בתפילה.
למה?
אבל הוא כל הזמן חושב, הלוואי וזה לא יקרה, הלוואי וזה לא יקרה.
הוא לא אומר, אני אומר, את החזן היה לו בשופחה, הוא רוצה שקדש ברוך הוא שזה.
כן, זה כמו שפרופסור נהר, זיכרונו לברכה, כשהיה צעיר, הוא אומר, כשהוא היה מתפלל, היו לו שלוש תקופות בהבנת הברכה לירושלים עירך ברחמים תשוב. בהתחלה הוא מתפלל לקדש ברוך הוא ואומר, ירושלים זו עירך, נכון? אז תשוב לשם, אני אשאר פה בגולה. אחר כך הוא ראה איזה צרות עברו על עם ישראל בתחילת המאה, וזה אז הוא אמר, טוב, צריך לעזור ליהודים המסכנים במזרח אירופה, אז אני אשלח כסף כדי שיתקיים, ולירושלים עירך, אתה היהודי הפולני, אני אעזור לך שלירושלים עירך ברחמים תשוב. ואחר כך, אחרי שהייתה שואה ושזה לא פסח גם על מערב אירופה, אז הוא הבין שצריך להבין שזה פנייה אליו, ולירושלים עירך ברחמים תשוב לפני שזה במידת הדין. זה היה שינוי שואל. מה? זה לא השופרות האלה, אבל זה דומה. איפה היינו? אז לכן, מה שאמרתי, כן, נפש, רוח, טהורה. זה לא אומר שיש לו מעשים טובים, אבל זה אומר שיש לו כוונה טובה. אז כשהחרטה חלה על נפש טובה, היא נותנת גם כוחות חדשים. כי יש חרטה שבאה לדכא את כוחות החיים. אני כל כך מצטער על מה שעשיתי, שאני עכשיו כאבן דומם, כאילם לא יפתח פיו. אני כבר לא מסוגל לעשות כלום מרוב בושה. זה שיתוק. ויש אדם אחר, שדווקא זה שהוא עשה מעשה רע והוא מתחרט על המעשה הרע, זה נותן לו דחיפה וכוח פעולה לשנות את העולם. הנה, זה מה שאומר כאן הרב. כשהיא חלה, השלבת של החרטה, כשהיא חלה על רוח טהור, על נשמה חיה ומוארה באור חן ושכל טוב בדעת קדושים, אז היא מתהפכת לכוח אדיר ורענן, לכוח פועל, מזקק ומטהר, מוסיף עוז ועוצמה, ומסכל נתיבות ותוכן רוחות חדשים לכל מהלכי החיים. התנערות חדשה והתעוררות מלאה לשד עלומים היא מביאה אימה, והאדם נעשה בריאה חדשה, מזוקקת ומצורפת, ואל על יביט, אל מרומי הדעת והבינה, שהיא מביאה לידי תשובה. ומאורו של משיח, משורש כל התורה וכל המצוות כולן, וכל המעשים וכל המידות בכללותן, יבואו לו קרניים להאיר בהן את מסילותיו האפלות ודרכיו השוממים.
למה רק הדעת והבינה? למה רק הצד השכלי?
משיח מביאה לידי תשובה. כי דווקא כל זמן שאדם לא חזר בתשובה, אז הוא נשלט על ידי כוחות הנפש הדמיוניים והרגשיים. כי אין לו הסתכלות צלולה על המציאות. דווקא העובדה שהוא תיקן את עצמו, זה נותן לו מבט של ביטחון על העולם. מתוך הביטחון הזה הוא יכול לעסוק בהכרות שכליות עליונות, בלא פחד.
רגשיות גם פה.
רגשיות זה פשיטה, זה היה לו לפני כן. זה מה שהוא אומר, פה החידוש הוא ההכרה השכלית. ואל על יביט אל מרומי הדעת והבינה שיהיה מביא לתשובה, ומאורו של משיח, משורש כל התורה וכל המצוות כולן, כל המעשים וכל המידות בכללותן, יבואו לו קרניים להאיר בהן את מסילותיו האפלות ודרכיו השמונים, ויחד עם ענייניו בניין העולם ייבנה ורבים ילכו לאורו. כלומר, דווקא זה שהוא בעל תשובה, זה נותן לו כוח להביא לתיקון של רבים. רבים השיב מעבוד. למשל, משה רבנו לא עשה את העגל, אבל אהרון כן עשה. אז על אהרון נאמר ורבים השיב מעבוד. כלומר, הוא יראה להם את הנתיב. אני יודע איך לשוב מעבוד, אז שובו איתי. אבל אם אדם מדריך לאיזושהי חוויה שהוא בעצמו לא עבר אותה, זה מעורר חשד. אתה אומר לי להתנהג בהתנהגות שאתה בעצמך לא עברת אותה, לא התנסית בזה. יש כלל, למשל, בפסיכואנליזה, פסיכואנליסט מתלמד, חייב לעשות פסיכואנליזה לעצמו. זה דבר. אם לא עברת את זה, אתה לא יכול לעשות את זה על אחרים. גם בחובשים בצבא. הם עושים אינפוזיה אחד לשני. אם לא עברת אינפוזיה, אתה לא יכול לשים לאחרים.
זה לא
קורה,
מה?
מה הוא הפתה? ויחד עם ענייניו, בניין עולם ייבנה ורבים ילכו לאורו, אשר בראשית הודלק רק למענו, נר לאחד ונר לריבו ריבות עם. יש ביטוי כזה, נר לאחד, נר למאה, וקורא לך גודר פרץ, גודר פרץ משובב נתיבות לשבת. פרק י"ד. פרק י"ד הוא ספר, מה? הפסוק האחרון, וקורא לך גודר פרץ. כן, כלומר, מה זה גודר פרץ? מה זה גודר פרץ? גודר פרצות. זאת אומרת, אתה קנית על ידי תשובתך כלים כדי לגדור פרצות של אחרים. וקורא לך, אחרים יקראו לך כך. כן? משובב נתיבות לשבת. כלומר, אתה נותן עכשיו נתיבות לאנשים, נתיבים נפשיים שהם לא הכירו. אבל מכיוון שאתה עברת את זה, אז אחרים יכולים ללכת בדרכך. בסדר? ואז יכתבו עליך ספר, הולכת בדרכו. כן.
זה
גדור פרצי בבן פרצי. ומחדק לקוד שושן. סליחות לעשרה בטבת. נכון? גדור פרצי בבן פרצי. וזה, תסתכל רגע, 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 בפרק ד'. פסקה ח' בעמוד למד ח' באמצע פסקה ח' איפה שכתוב באורו הגדול, אתה רואה או לא? באורו הגדול, בראשית התפרצו נראה הוא כאילו דוחה את האורה הקטנה, ובני פריצים קמים ומתנשאים להעמיד חזון נכשלים. אבל הכישלון לא בא, קים על ידי האורות הקטנים שנראו כאילו נדחו, והאור הגדול פועל עלי פעולתו, וידו לא יניח עד אשר ישוב להיגלות. בכל סגולותיו העליונות התחתונות, גדור פרצי בבן פרצי ומחדק לקוד שושן. בסדר? שאלתך יש לה מקום. פרק י"ד. פרק י"ד דומה לספרי הדרכה מצויים. באמת, נתיבות תשובה פרטיות. עד עכשיו, מה שהרב דיבר עליו, זה היה גם התיאוריה של התשובה וגם המעשה של התשובה באופן השווה לכל נפש. כל אדם צריך את 13 הפרקים הראשונים. אבל יש נתיבות תשובה פרטיות. יש אדם שמהלך התשובה שלו דורש הדרכה פלונית שאיננה נדרשת למהלך התשובה של אדם אחר. כלומר, אני חוזר בתשובה באופן מסוים, אתה חוזר בתשובה באופן אחר. אי אפשר להשוות זה לזה, כי הצרכים שלי אינם כצרכים שלך. אז פרק י"ד זה הרבה פסקאות כאלה, שחלק מהפסקאות האלה נוגעות לי וחלק מהפסקאות האלה נוגעות לך, לא? ואי אפשר פה לעשות הכללה. גם אתה צודק שזה לטוב לכולם, אבל זה נותן כאן איזו הדרכה אישית. זאת אומרת, המידות שצריך להעלות, המידות שלי זה לא המידות שלך. אבל כללות הפרק זה בוודאי נכון, מה שאני אומר. פסקה א', הפסקה הזאת היא גם הפסקה הראשונה של הספר ערפילי תוהר לרב קוק. ידעו לכם, ספר ערפילי תוהר זה המחברות של הרב קוק עצמם, לפני שעשו מזה ספרים. ואז יש שם פסקאות ששובצו באורות התשובה, חלקן באורות, חלקן באורות
הרב קוק לא כתב ספרים.
הרב קוק כתב בלגן שלם. היה יושב וכותב. כותב מה בראש שלו. יש מחברות כאלה, ענקיות. אחר כך באו תלמידיו, הרב ציודה והנביר, אמרו, אנחנו למשל, הרב ציודה אומר, אני אכתוב ספר על התשובה. הרב קוק את השלושת הפרקים הראשונים כתב בעצמו, לפי הסדר הזה, השאר הוא סמך על הרב ציודה. אז הרב ציודה לקח מספריים, לקח את הפסקה ההיא בערפילי תוהר, הפסקה ההיא, פסקה זאת, פה, שם, זה, עשה מזה ספר אורות התשובה. כך שאורות התשובה לא נכתב בצורה רציפה על ידי הרב.
זאת אומרת, ערפילי תוהר זה משהו ארוך מאוד, שחלקים הם הוצאו?
נכון, חלק מזה נהיה אורות, חלק מזה נהיה אורות הקודש, חלק מזה נהיה אורות התשובה, חלק מזה נהיה אורות ראייה, חלק מזה נהיה אורות התורה וכו'. אגב, זה לא המחברת היחידה, יש שמונה מחברות כאלה.
מי נתן את השם ערפילי
תוהר? ערפילי תוהר זאת אחת משתי המחברות, זאת מחברת מספר ב' מתוך השכונה, שהודפסה על פי בקשת סטודנטים בשוויצריה, שהם ביקשו מהרב שייתן להם חומר כתוב. אז הוא אמר, תיקחו את המחברת הזאת, תעשו מה שאתם רוצים. מה הם עשו?
אבל את השם הזה, הוא לא נתן ערפילי תוהר.
לא, הוא נתן את השם. כן. ואז הם הדפיסו את זה כמו שזה. בא הרב ציודה באמצע ההדפסה, הפסיק את המכונה. כך שמהמדורה הראשונה של ארפי לתואר זה נפסק באמצע משפט. כן, יש קצת עותקים בעולם, ויש אפילו עותק בספרייה הלאומית, וכדי לקרוא את העותק הזה אתה צריך לבקש רשות בכתב מהרב ציודה. ככה זה כתוב שם. יש שם קצת בעייתי. כן. אבל מאז יצאה מהדורה אחרת, מושלמת יותר, עם כמה השמטות, כי לא יכלו לסבול את עומק המחשבה של הרב, אז יעיפו את הדברים שלו. כי יש אנשים שמאוד אוהבים את הרב שלהם. אתם לא יכולים לסבול את זה שהרב שלהם יגיד משהו אחר ממה שהם חושבים. אז מוכרחים להדפיס את הדברים קצת אחרת. כן? מה?
ואין
עירת
כבוד
לפעמים הרב? עד רבה, עירת הכבוד, לא רוצים לחלוק על הרב, אז מוכרחים להדפיס אחרת, מה שהוא קטן. כן, כן. כן, ארפי לתואר. כל השאר זה לקנות. נכון. נכון. הרי במחברות האלה לפעמים גם הרב כותב פלפול בהלכה. לפעמים כותב איזה פרשנות המקרא וכדומה.
הכל יצא?
טוב. פרק י' ד' פסקה א', כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם כדי לתקנן ולמתקן. מה זאת כשם שצריכים? כלומר, הרב פה מסתמך על רעיון ידוע. והרעיון הוא לא רעיון של הרב, הוא רעיון ידוע לפני כן, שצריך להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשם. מה זה מידות רעות שצריך להעלות לשורשן? לדוגמה, מידת העצלות. זה מידה רעה או טובה? כל הכבוד, באמת מידה רעה. איך מעלים את העצלות לשורשה? יפה, מתעצלים לעשות עבירות. בא מישהו ואומר לך, מתעצלים לעשות עבירות. בא מישהו ואומר, תשמע אלכס, יש לי רעיון, בוא נשדוד בנק. זאת אומרת, שמע, אין לי כוח. הייתי בא, אבל אני כזה עייף, אני מעדיף לנוע. אז השתמשת בעצלות לטובה. זה נקרא להעלות את המידות הרעות לשורשן. זה לחפש מהו השורש בקודש של אותה המידה. האמיתי זה עוד לא נקרא השורש ממש, זה נקרא להשתמש בזה לטובה. אבל יש עוד יותר מזה. רבנו סעדיה גאון אומר, העצלות זה נובע באדם מהתחושה העליונה שיש לו, שיש דבר כזה עולם הבא. עולם הבא הוא עולם שבו לא עושים כלום. אז מכיוון שיש מציאות כזאת באדם, אז האדם מרגיש את זה, ומזה נובעת אצלו העצלות. לפי זה אפשר לחזור אל השורש של העצלות ולמתקה. אכזריות נבזות. מה זה? מה זה? למישהו נפל פה 20 שקלים. אז למי? הבעיה היא שזה יישאר ככה עכשיו. אם אף אחד לא יגיד שזה שלו, זה יישאר ככה, זה חבל. אז תיקח את זה. לפי ההלכה זה שלך. שתהנה. לקחתי. אכזריות נבזות. צריך לבזות. כיות טובה. נכון. יש דברים טובים בזה. יש שורש טוב גם לכל מידה רע. למשל, כיות טובה. כיות טובה, עשית לי טובה ואני לא אמרתי לך תודה. נכון? זה כיות טובה. עכשיו, לא אמרתי לך טובה, לא אמרתי לך תודה, זה נורמלי. מה, אתה נתת לי בכלל? הקדוש ברוך הוא נתן לי. אז תגיד, מה שנתת לי בננה לאכול, אז תגיד תודה שעל ידי מישהו ברך על הבננה שלך. זיכרתי אותך, הכירתי אותך במצוות צדקה. מה אתה בכלל בא בטענות? תגיד תודה שהסכמתי לקחת ממך את הצדקה.
זה לא יהיה שום טענות, יכול להיות שאין שום טענות, אבל אדם, א', הוא לא כפוי טובה כלפי בריאות, וכפוי טובה כלפי בריאות, וזה לא חייב להיות שמישהו מרגיש את זה, אבל הוא בעצמו, הוא כפוי טובה, מה הקופי?
לא, זה כשלעצמו זה רע. זה רע. אנחנו צריכים לחפש, מהו השורש בקודש? צריך לעשות, זה עבודה, הנה הרב כאן אומר, צריכים להעלות את המידות, אז זה לא פשוט למצוא את זה. למשל גם באכזריות, מה זה אכזריות? אכזריות, יש בזה משהו נפלא. התחושה שלא מוותרים. כן? כלומר, האכזריות זה יכולת לעמוד בעולם שכל כולו חוקיות ברזל. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא בביצה, הגמרא אומרת, הרחמנים חייהם אינם חיים. כי זה קשה להיות רחמן בעולם הזה. העולם הזה הוא כולו אכזריות. אז אם אני בעצמי לא אכזרי, אז אני לא יכול לחיות בעולם הזה. מה אתה אומר?
אני אומר שלאכזריות כנראה יש כמה גוונים. אני מדבר על גוון כזה שאדם לא אכפת לו בכלל, הוא לא יתרה מזה, הוא נהנה מסבל
של הזולת.
נהנה מזה.
נכון.
שלא סתם, אני רוצה להרוג מישהו, לא סתם הוא הורג אותו, הוא הורג אותו לאט לאט, חתיכה, עד ש...
כן.
כמו שאתה יודע,
כמו ששאול עשה,
וידי מנדלה אמרה איך הם ינצחו. הם עושים חנים על הצבא,
חוט.
לא חוט, אלא צינור, מלאים אותו בנזין ומדליקים אותו. האדם מתייסר 20 דקות שכל רגע זה נטע בשבילו,
עד
שהוא ינות. אז זה מה טוב וזה שמס של סופיות.
זאת השאלה. זאת שאלה גדולה.
לא אבל שאני הרוב, נניח שמגיע למרית או לא מגיע, אני לא
תראה, יודע. תראה, אתה לא צריך לשכנע אותי שהרע הוא רע, כן? אתה לא צריך לשכנע אותי שהרע... כן, כלומר השתכנעתי, תודה רבה, שכנעת אותי שהרע זה רע. כן, עכשיו אנחנו מחפשים במידה הרעה מהו השורש בקודש. למשל, אדם הוא אכזרי בגלל שהיו לו תסכולים בילדות. ותסכולים קשים מאוד, וזה הדרך שלו להינקם מן העולם. עכשיו, הנקמה שלו מן העולם זה מידה מסוימת, זה חוש מעורפל של הצורך בצדק. אז זה צדק במקום הלא נכון. כן? התחושה שלו שנעשה לו עוול היא תחושה נכונה. וזה ש... וזה טובה, זו תחושה הטובת מן האדם, עשיית הצדק. מכיוון שהוא לא מצא את הדרך לעשות צדק, זה מקבל צורה מרירה ואכזרית ומרושעת. נכון? זה אחד הדברים אפשר להסביר. הרי כל הפסיכולוגים, כשמישהו עשה מעשה אכזרי ומביאים אותו לבית משפט, אז תמיד שולחים אותו להסתכלות. מה ההסתכלות קובעת? האם הבן אדם הזה משוגע או לא? ובמידה והוא לא משוגע, מה המניעים התת-מודעיים והפסיכואנליטיים למעשה שלו? ואז לפי זה אנחנו בודקים אם יש לו נסיבות מקילות או לא. היא מידה רעה, האכזריות. אני מנסה למצוא מה השורש של אותה המידה. אכזרי? לא, למה? הוא מתפרק אחרי שהוא נהיה אכזרי. עכשיו הוא רגוע. כן? עכשיו הוא מרגיש טוב. בגלל הסבל של השני. אבל הוא מרגיש טוב. כלומר, זה פרק ממנו משהו. עכשיו הוא רגוע. נפלא. להיות רגוע זה טוב, לא? גם כעס. לא יודע, אנחנו עכשיו לא עוסקים בזה. אנחנו עכשיו עוסקים בעיקרון ידוע. עכשיו, זה שיש לכם שאלות כיצד מיישמים זה הדבר הזה, איך מוצאים את השורש החיובי של כל מידה רעה, אז זאת עבודה גדולה שאני לא יודע אם יש לי אישית את הכוח לעשות אותה. כן? אבל זה נושא למחקר. אתם מוזמנים לעשות את המחקר הזה ולהגיש את זה כעבודה. נקבל על זה ציון. כן? כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות. למשל, יש מחשבות רעות, לא מידות רעות, אבל מחשבות רעות. למשל, מחשבה שאין השגחה. מחשבה רעה מאוד. כן? מה הצד החיובי של זה? אין השגחה, אז אני אחראי. אני לוקח אחריות על העולם. אם יש השגחה, אני כל הזמן אומר, הקדוש ברוך הוא יעזור. זאת מחשבה רעה שיש לה שורש בקודש. למשל, כן? אז מה שאומר כאן, כשם שצריכים להעלות את המידות והמחשבות הרעות לשורשן, כדי לתקנן ולמתקן, כן צריכים להעלות את המידות והמחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, אבל אינן במעלה גדולה ומהירה, למכור שורשן ולהעירן באור של גדולה. כלומר, יש מחשבות טובות, אבל קטנות. צריך להגדיל אותן. מה? למשל, אני אניח תפילין. מחשבה טובה, לא? לא. אני מניח תפילין לעצמי. מה המטרה שלי בזה? אני אוסיף עוד נקודות בעולם הבא. אז יהיה לי קורסה יותר מרווחת ויותר מרופדת למעלה. חשבון קטן. כן? בהסתכלות קטנה. אני אוסף נקודות. אבל זאת מחשבה טובה או רעה? מחשבה טובה, נכון? מחשבה טובה, לעשות מצווה, דבר טוב. לזכות לחיי העולם הבא, זה גם דבר טוב. זה יותר טוב מאשר אדם שכל הזמן חושב כיצד, כיצד לעשות מעשים רעים.
אני רוב, אבל נקודות קטנות, אז הוא ישכח את הדברים
הגדולים. אז אתה צודק, אז הוא מצליח לחזור בתשובה גם מזה. זה משהו, הוא מצליח להעלות את זה. להגיד לו, תשמע, העולם הבא שלך לא כל כך חשוב, מה שחשוב זה שיתגדל שם שמיים על ידך. וכשאתה מניח תפילין, אז מתקיים בך, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך וירו ממך. כלומר, זה למען זה שיתגדל ויקדש שמו של מלך מלכי המלכים. בגלל זה אתה מניח תפילין. אתם מרחפים באוויר, אתם המרכז מכם. אף פעם לא חשבתי שזאת היהדות. היהדות זה דבר קטן, מה אתם עושים מזה דבר גדול? כן, אז אומר כאן הרב, צריך להעלות את המחשבות הקטנות, אף על פי שהן טובות, למכור שורשן, להעיר אותן באור של גדולה.
בעצם זיכוך של האור הזה?
זיכוך, עילוי, הגדלה, הערה, איך שתרצה לקרוא לזה. מחפת לי. כן. וכשם שמועילים לעולם כולו, בעליית המידות והמחשבות הנפולות, כך ויותר מועילים ומטיבים לעולם על ידי העלאתן של המידות והמחשבות הקטנות כשעולות לאורה גדולה. כלומר, יש פה איזה משהו מפתיע. היינו חושבים שהמעבר מרע לטוב זה מעבר גדול, אבל מטוב ליותר טוב זה רק מידה טובה, מידת חסידית. הרב אומר את ההפך. ההתעסקות בעילוי מחשבות קטנות, להפוך אותן למחשבות גדולות, זה עוד יותר מביא טובה לעולם. מדוע? כי הרבה פעמים הסיבה שבגללה בני האדם נופלים לרע, זה בגלל שהטוב מצטייר לפניהם בקטנותו. אומרים, בטוב כזה אני לא רוצה לדבוק. לכן אם תיווצר אלטרנטיבה לטוב יותר עליון, ממילא בני האדם לא ייפלו אל הרע. כך שאנחנו בזה, שאנחנו עוסקים בהעלאת מחשבות קטנות לגדלות, מועילים יותר לעולם מאשר בזה שאנחנו מוצאים מן הרע אל הטוב.
כאן
רואים
באמת שזה באמת פרטי, אבל פרטי.
נכון.
יש כל אדם את המחשבות.
לכל אדם יש את המחשבות הקטנות שלו, המחשבות הגדולות שלו. נכון. ומידה זו של העלאת דברים קטנים לגדלות אינה פוסקת בכל עת ובכל שעה, והיא התשובה הגמורה שצדיקים גמורים באים על ידה להיות עולים במעלות בעלי תשובה. כלומר, יש מה שנקרא, יש ויכוח, האם צדיקים גמורים יותר גדולים מבעלי תשובה, או בעלי תשובה יותר גדולים מצדיקים גמורים. מה האמת? שהצדיקים הגמורים גם הם יכולים להיות בעלי תשובה, אם הם ירצו. מהי התשובה של הצדיקים הגמורים? מהטוב לטוב יותר. כלומר, מקטנות לגדלות. ולפי זה, צדיק שלא עוסק בהעלאת קטנותו לגדלות, חוטא. ולפעמים החטא הזה יכול להיות חטא יותר גדול מבחינה אלוהית מאשר החטא של הרשע. למשל, החטא של קין והחטא של הבל. קין עשה חטא של אדם רשע, הרג את חברו, זה מאוד לא בסדר. והחטא של הבל, שהיה בקטנות. כלומר, לא חינך את קין. אז איזה עונש קיבל קין? גלות. איזה עונש קיבל הבל?
מוות.
אז מה יותר, מה יותר חמור? החטא של הבל, יותר מהחטא של קין. כן. הוא עשה טעות חינוכית, כי הוא האמין שקין כבר אימת את הערכים שלו. ולכן האמין לקין.
מנין לא לדעת בכלל שזה האנשים הראשונים בעולם. אין ניסיון, הוא לא קרא...
אבל הוא רואה.
מה הוא רואה? הוא עדיין אין לו ניסיון.
הוא רואה.
מה?
רואה, רואה צון. מה זה רואה? זה מנהיג. זאת אומרת, התפקיד החינוכי מוטל עליו.
בהמות.
אז זאת אומרת שהתפקיד החינוכי מוטל עליו. כי כל מנהיג מתחיל כרואה. קין היה בכור. ולכן המחנך זה דווקא הבל. בוודאי. כי הבכור יש לו יצר הרע טבעי. כי מה זה הבכור? הוא הראשון שהפך את ההורים שלו לאבא ואמא. אז הוא רואה את עצמו כמרכז העולם, לא כאחראי על זולת. לעומת זה, הבן השני יודע על עצמו שהוא שני. אז ההכרה היא שהמרכז של החיים הוא אצל האחר. לכן, באופן טבעי, האדם השני רוצה לחנך את הראשון. זה התפקיד שלו. זה התפקיד המוטל עליו, אבל הוא שונא את זה. כי זה שנולד לו אח קטן, זה הופך אותו מבן לאח. כלומר, ממרכז לפריפריה. ולכן הנטייה הטבעית של הבכור זה להרוג את הבן שלו, את האח שלו. וכשמטילים על הבכור את האחריות החינוכית, זה בעצם, זה ניסיון, ניסיון של התהפכות. ולכן הבכור מקנה, ודאי. אבל אם הבכור מצליח להתגבר על זה, אז הוא מתעלה עוד יותר. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא לקין, אם תטיב שאת. אם תתגבר על המצב הזה, אתה תתעלה למעלה ממדרגתו של הבל. וזה בדיוק מה שקרה לאהרון הכהן. אהרון היה בכורו של משה. אבל הוא שמח בזה שמשה עלה לגדולה. בזכות זה זכה לכהונה גדולה. נכון. מטיל עליהם עליו אחריות. זה הניסיון. זה כמו הניסיון. יש הרבה ניסיונות. יש ניסיונות של בנים, יש ניסיונות של הורים, יש ניסיונות של גברים, יש ניסיונות של נשים. כל אחד עם הניסיון שלו. כלומר, אנחנו, כל אחד עם העמדה שלו בעולם הזה, עומד בניסיון מסוים, שאם הוא מצליח בו, נתעלה. למשל, לראות את עצמו אחראי לקטן, והקטן מרגיז. כי זה הקטנים משתמשים בחולשתם כנשק. נכון? חכם על קטנים. למשל, אחד אומר, עוד כמה העלבות של הקטנים לגדולים. כן, אני יכול לספר לכם סיפורים רבים מהווי משפחתי הקטנה, לשעשע אתכם בזמנכם הפנוי. בסדר? זהו, אנחנו עכשיו עוברים.